נתתי לשיחה הזאת שם, קראתי לה בודה וסגפנות, שיחה על שתי תמונות ריקות. באיזשהו מקום אני חושב שהשיחה הזאת נולדה הבוקר ממפגש הצוות שיש לנו. אנחנו כל בוקר מפגשים כולנו, כל מי שכאן ביחד בעצם בריטריט שירות ביחד, המורים והמנהל וצוות המטבח, משוחחים על הריטריט ועל הדרמה מתוך האספקט, מתוך הכיוון של מי שבא לפה בעצם במקום של לשרת את הסנגה, את הדרמה, את מה שקורה. ובתוך השיחה שהתפתחה הבוקר עלה הנושא הזה סביב גם יום כיפור והצום, של הבודה וסגפנות. משתדל להבחין את זה מתוך המקום של לדבר יותר על צום ועל תשובה, שזה דברים שנדבר עליהם יותר מחר במהלך היום. אני רוצה עכשיו מין כמו להזמין אותנו למסע בזמן, מסע במיתוסים, ולחזור על איזושהי תמונה מלפני קרוב ל-2600 שנה, צפון הודו של היום, גדת נהר מאוד גדול ליד מקום שנקרא בטקסטים אורוולה, שזה מה שנקרא בעולם שלנו היום, זה מה שנקרא בודגאיה, מקום שכבר אין לי מושג איך הוא נראה, מקום שהכרתי אותו מאוד מאוד טוב. בודגאיה זה בעצם המקום הכי קדוש לבודהיסטים, זה המקום שבו נמצא העץ שעל פי המסורת הוא הנכד של הנכד של הנכד של הנכד של העץ שמתחתיו ישב סידהרתה והיה לבודה. והעץ הזה גם נקרא בודי טרי, עץ ההתעוררות. עץ שאנחנו מאוד מכירים אותו אגב כאן, זה סוג של פיקוס שנקרא פיקוס דתי. הוא בא בדיוק מתוך אותו מקום. ולא מזמן כשסידרתי לעצמי כל מיני ניירות ישנות ודברים ישנים, מצאתי איזשהו עלה קצת קרוע ששמרתי מהעץ הזה. זה פריט נדיר, מי שהיה שם יודע, אין עלי מתחת לעץ, כל עלי שנושר מיד אוספים אותו. ושם ממש קרוב ישנו נער גדול, שהאמת שלי גם יצא לפני הרבה שנים לראות שם מחזה מדהים. זה הייתה בעונה יבשה שהנהר היה יבש לחלוטין, אבל מאוד מאוד רחב. זה הייתה בשבילי הפעם היחידה בחיים שבעצם ראיתי להקה של נשרים. הייתה שם גופה של פרה. פרה מתה. והם עמדו שם מסתובב, קודם כל אף פעם לא ידעתי כמה בעל החיים הזה גדול. הם עומדים על הרגליים שלהם, היו משמעותית יותר גבוהים ממני. כשאני הגעתי, הם היו ממש בשלבי הסיום, ממש ראו שם, הם נשארו העצמות אחרי שהם סיימו לאכול את מה שלפני כן קראנו לפרה, או לא יודע אם אנחנו ממשיכים לקרוא לו פרה כשזה העצמות של הפרה. בכל אופן, הם סיימו את הסעודה שלהם, ובדיוק יצאו לדרך, ובעל חיים כל כך גדול, ו זה, הרי יש בזה בעברית את הזה, בעברית אני חושב שזה שם שלו, זה לא בדיוק נשר, מי שיודע איך קוראים לזה?
אייט.
מה?
אייט.
הלו, אייט זה בעצם איגל, ונשר זה ולצ'ר.
כן.
כך כפי שזה נקרא, בין מגשם זה איזשהו מין תעתוע שכזה. והם כל כך גדולים שאם הם לא עומדים על הר או על זה, הם לא יכולים ממש להתעופף. ואז הם מין במעגל הזה, כל פעם יצא אחד, וכמו מטוס קטן, רץ, 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 ומתחיל להתעופף עד שהכל התפנה, ועוד פעם היה שם עצמות של הפרה והנהר הזה. ועל על גדות אותו נהר, שכנראה באותה תקופה גם זרם כל הזמן, גם באוטו אז עוד לא היו שאיבות, שוכב בחור צעיר, שנות ה-30 לחייו, רזה, 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 כמעט מת. הבחור הזה היה סידהרתה, סידהרתה גוטמה, מי שעתיד להפך לבודה. באחת הנקודות המשמעותיות במסע הרוחני שלו. אני מניח שחלקכם ודאי מכירים את הסיפור, אנחנו נחזור לגעת בו בכמה מקומות. הסיפור שהוא סיפור הוא מיתוס, יש פה גם חלקים שהם הם, הם בוודאי אמיתיים, גם המחקר המודרני רואה סימנים שהיה בן אדם כזה שהסתובב בצפון הודו שלפני 2500-2600 שנה. על פי המסורת הוא היה בן של מלך, על פי המחקר הוא היה כנראה בן של שליט או איש ממשל בכיר, בן לקסטת הלוחמים. בכל אופן, כשסידהרתה נולד ממש בשלבי הלידה שלו, אמו מתה. ואביו, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה איתו, הוא מביא את הפעוט הצעיר לאיזשהו מגד, איש שאומר עתידות, ואותו אדם אומר לו שהרח הזה עתיד להמשיך דרכו ולהיות גם כן איש צבא בכיר ומאוד מאוד מצליח וכובש, אלא אם כן הוא יפגוש בחייו סבל. אם הוא יפגוש סבל, יתוודע לעובדת הסבל הקיומי, הוא יהפך למורה רוחני. והאבא, כמו אבות הרבה פעמים, רוצה שהילד ישמור על הגחלת וילך במסורת, וגם כמו אבות ואימהות, בדרך כלל לא רוצה שהילד שלו יסבול. והוא בעצם יוצר סיטואציה שאני לא יודע כמה היא אפשרית באופן ממשי, אבל יש בה לבטח משהו מאוד, מאוד סימבולי. הוא מנסה ליצור עבור הילד שלו סביבת חיים שבהם הוא לא יפגוש סבל. פשוט מגדל אותו בארמון של זהב. ואולי באיזשהו מקום אנחנו נמצאים בעידן של אנושות, המין הזה שאנחנו חלק מההוויה שלו צבר כל כך הרבה כוח בעולם הזה, כוח שלא היה מעולם לאף יצור חי, שמאפשר לנו בעצם לחיות בסביבה שהיא סביבה של ארמונות של זהב. אנחנו לא נוהגים לראות את זה הרבה פעמים, אנחנו גם מסתכלים הרבה פעמים על החסר ועל הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, אבל רובנו כבני אדם, בטח ובטח אנחנו שיושבים כאן בחדר, באמת היא שגם הרוב של האנושות כבר היום, חלילה לא מתוך דיסמיסינג את החלקים של האנושות שעדיין לא נמצאים במקום הזה, וזה בבחינת עצמו גם כן נושא כל כך משמעותי, המקום הזה שהעושר האנושי יכול היה להספיק לכולנו לחיות בתוך ארמונות, בתוך מצב שאנחנו לא באמת דואגים להישרדות שלנו, שאנחנו חשים ביטחון מבחינת המקום של הקיום שלנו, לא דווקא שעם הסמארטפון שלנו, רואים, זה נושא מאוד מאוד בוער אצלי, עם הסמארטפון שלנו חלילה ילך לעולמו, יהיה לנו כסף פנוי לסמארטפון חדש, אבל ברמות של ההישרדות הבסיסית, שיש לנו מקום להניח את הראש בלילה, שיש מה לאכול, שיש תרופות בסיסיות, שיש מלבוש, אלה ארבעת התחומים הבסיסיים שמדברים עליהם, שהדרמה מדברת עליהם. אבל גם 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 מעבר לזה, ובתוך כך, ממש כמו שאנחנו לא מוצאים סיפוק בארמונות הזהב הללו, גם סידהרתה לא מצא מנוח. אולי הוא לא ידע את זה עד איזשהו שלב, אבל בנקודה בחיים שבה הוא נתקל במה שעל פי המסורת נקרא בשליחים שמיניים, כאשר הוא יצא לסיבוב מחוץ לארמונות שלו ופגש את עובדות החיים, אולי זאת הייתה אותה פרה מתה על גדות הנהר באורוולה, זה כנראה לא היה בסיפור חיים שלו, אבל כשהוא נתקל בגבייה ובאנשים הולכים להלוויה ובן אדם חולה, מקומות שמסמנים בעצם, מסמלים את הכאב של החיים, התרחשה בו פתיחה מאוד גדולה שהולידה בו את היציאה אל הדרך הרוחנית, כשחלק מאותם שליחים שמימיים היה גם אדם שהולך בדרך הרוחנית. מי שמאיתנו היה בהודו, מי היה בהודו? מכירים את המראה של הסאדו, מראה שחי בתת היבשת הזאת כל כך הרבה שנים, וגם היום עוד כל כך אפשר לראות אותו, של הפרושים, של אנשים שהחליטו לקחת, קיבלו איזושהי החלטה לבדוק משהו אחר בחיים האלה, פרשו מהחיים הרגילים, חיי המשפחה, חיי נהנתנות, חיי השגת הבית, בתוך ניסיון לבדוק משהו אחר בקיום הזה. ובסידהרתה זה עורר הרבה מאוד השראה, והוא יצא לדרך, הוא יצא לדרך, ובאופן מאוד טבעי הוא הלך אל השבילים שנפרסו בפניו שם, שבילים של דרכים יוגיות שכללו בתוכם, וכאן אנחנו מתחברים לתמונה, דיברתי על המקום הזה של סגפנות, תפיסת עולם שהיה במקום של אם חיי הנהנתנות, אמרתי לכם, אני אוהב את המילה הזאת, doesn't deliver, לא נותנים, לא מספקים את מה שכביכול יהיה בהם, והנה השגתי סמארטפון חדש ולפטופ חדש וקריירה חדשה ומערכת יחסים חדשה ובית חדש, ואני במעמד שחשבתי שייתן לי את המקום, הרקע הזה בפנים, החוסר סביעות רצון, החוסר סיפוק, כל כך ממשיכים. אז אם זה לא נותן את זה, אולי הדרך היא באיזושהי התכחשות לדברים של העולם הזה, באימנעות, בפרישות מנהם, חיים של סגפנות. ועל פי הסיפור, סידרת עשה חיל בדרכים שהוא הלך בהם. הוא היה יוגי. עבר דרך תרגולים מאוד קשים, השיג כל מיני psychic powers, כוחות על-טבעיים, מאוד מאוד מהוללים. ובאחד אולי המקומות של השיאים של הזה מתואר, שהוא הגיע לדיאטה של לאכול גרגר אורז אחד ביום. וסידרת, ככה הוא עצמו, במקומות שהוא משתף מתוך המקום שלו, הרגישו נהיה חלש, רזה, חולה. ופה בזמן ש... את מה שהוא מחפש אחריו, הוא לא הרגיש שהוא אפילו התקרב אליו. ומתוך אותו מקום, מקום מאוד מאוד נמוך, סוג של ייאוש אולי, הוא הולך אחרי שהוא גם השיב בשלילה למורים שהזמינו אותו לבוא וללמד איתם, אחרי שהוא השיג כל כך הרבה כוחות על-טבעיים, כוחות רוחניים נחשבים, נחשב למישהו שמאוד מאוד טוב בדרכים האחרות האלה, הוא השיב בשלילה, והוא בתוך הרגע הזה יוצא אל איזשהו מקום, אל הנהר הזה, והוא שוכב על גדת הנהר, כמעט מת. ובתוך התמונה הזאת, התמונה המוחשית, הממשית הזאת, של אדם חי שנים, חיי נהנתנות, הלך באיזושהי דרך, פרש מהם, הסתובב ב-180 מעלות, הלך בדרך של חיפוש משמעות, עם הרבה מאוד אנרגיה, עם הרבה מאוד תרגולים מאוד מאוד קשים, וגם כאן הגיע לאיזשהו סף תאום, הרגיש, he doesn't deliver, זורק את עצמו שם באיזשהו מקום בטבע, על גדות הנהר. תוך התמונה המוחשית הזאת, מתחוללת עוד תמונה. תמונה פנימית שקורית לו ממש ברגעים האלה, שאולי גם הדעת שלו קורה לה משהו שקורה לנו לפעמים בריטריטים, או במקומות כמו יום כיפור, שכבר לפעמים לא ברור מה המציאות ומה ההזיה, מה מוחשי ומהו איזושהי תמונה של דמיון. הוא אולי רואה חזון, אולי נזכר, תוך החוויה שלו זה איזושהי הזכרות, איזושהי תמונה שעולה בו מתוך רגע בילדות שלו. וברגע הזה לוקחות אותו המטפלות שלו, שסובו על ידי האבא שלו לסעוד אותו ולדאוג כל הזמן שיהיה לו טוב ושהוא לא יפגוש סבל, הן לוקחות אותו במהלך איזושהי חגיגה חקלאית, חברה שלפני 2500-2600 שנה היא חברה חקלאית, כל כך הרבה מהדימויים גם שמופיעים בכל הסיפור של הבודה, הם דימויים של חברה כזאת, גם הדימויים כל כך מרכזיים במסורת העברית שנולדה על חברה של חקלאים. ובאיזשהו חג חקלאי שכזה, הן לוקחות אותו אל השדה ומושיבות אותו מתחת לעץ, בדרשות באנגלית זה נקרא עץ rose apple, שיח, מישהו אמר לי פעם שזה מין שיח ורדים, ורד תפוחי, או שזה תפוח ורדי, אני לא מכיר את הצמח הזה. הן מושיבות אותו שם, והוא יושב שם בנחת בצל, והוא מסתכל, והוא רואה את האנשים עובדים בשדה, תחת לשמש, עובדים קשה, זהה ניגרת מהפנים שלהם, את השברים מושכים את המוצים כל כך, למשוך את המחרשות. תוך כל המאמץ הזה הוא רואה את רגבי האפר שמתפחים כתוצאה מהחרישה, ובתוכם הוא מתבונן והוא רואה את החרקים שמתים כתוצאה מהחרישה, ואת הביצים של החרקים מתפזרים לכל עבר ואין להם סיכוי אפילו לעשות, להיות חיים. והוא בתוך הרגע הזה, תוך כדי שהוא מסתכל על כל זה וכל הסבל והכאב והייאוש שנמצאים שם כל כך נוגעים בליבו, הוא גם מרים את המבט לשמיים, מתאר בתוך הזיכרון שלו, בתוך אותו רגע על גדת הנהר, בתוך התמונה מהילדות שהוא מסתכל כילד בשמיים, והשמיים כל כך כחולים וכל כך פתוחים, והוא רואה את הציפורים מתעופפות, חופשיות, נוסקות למעלה וצוללות, מין עליצות וחופש שכזה. הוא מתאר את האוויר שהוא בו בזמן צלול צלול צלול, הוא גם נורא סמיך, מלא בריח של הפריחה ושל הצמחים, הדברים נוגעים בו עמוק בחושים. הוא רואה, אנחנו אולי מכירים את זה ברגעים מסוימים בטבע או בריטריט, ברגעים האלה מין כמו מחוץ לזמן. פעם איזה חברה קרא לזה שהן קפסולות כאלה של נצח, שבהם הלב פתוח, ובו זמנית החיים האלה כל כך בלתי נתפסים ובלתי ניתנים לתיאור, עם היסורים והסבל האדיר שיש בהם, ובו בזמן הפתיחות והאליצות והאושר נוכחים. והרגע הזה, ההיזכרות ברגע הזה, על סף ייאוש שהוא נמצא שם, סידרתה הבוגר, הרגע הזה היה רגע מאוד מאוד משמעותי למסע הרוחני שלו, ובעצם כשמסתכלים על זה מפרספקטיבה היסטורית, רגע מאוד משמעותי להיסטוריה, כי הרגע הזה פתח שם את האפשרות לסידרתה אל מה שנקרא אחר כך דרך האמצע, שביל הזהב, המידל ווי, הדרך שבה אנחנו צועדים בה עכשיו, מה שאפשר את ההתעוררות הזאת שלו. בתוך אותו רגע שעלתה בו ההבנה שאם ילד קטן, תמים, לא מאומן בכל מיני דרכים רוחניות או פסיכולוגיות מתוחכמות, יכול לטעום את הטעם הזה, את הטעם של חופש, של חירות, של עירות. הטעם הזה, העירות, החופש, זה חלק אינטגרלי מהחוויה האנושית. זה חלק מלהיות בן אדם. זה לאו דווקא הסוף של איזשהו מסע אלונקות כזה, מאוד מאוד קשה, מסע של סגפנות. והדרך שסידרת נפתח אליה והיה לבודה, היה לזה שהוא ער, היא דרך בעצם שמלווה אותנו ומעוררת בנו השראה. היא דרך שמחזיקה את מה שנראה כמו שני כיוונים אחרים ביחד, והיא מושתתת על הלב הפתוח, על הנכונות לפגוש. והמפגש הזה, כל רגע ורגע של מפגש, גם אם עולה בנו אחר כך המקום של הגעגוע, ורגע, אבל הוא הלך לאיבוד, ואיפה הוא? וזה כמו מרגיש, היה לזה טעם בכלל לפעמים? כל רגע כזה של מפגש, כל רגע של נוכחות, של לב, הוא מזכיר משהו, והוא יוצר את התנאים שברמה אחת, רמה אחת אנחנו חווים זמן, ומסע בזמן נוצרים בו עוד ועוד תנאים לקפסולות של נצח. במקום שבהם אנחנו זוכרים, גם בתוך רגעים מאתגרים, את מה שברגעים כאלה מתחת לשיח הורדים או בתוך ריטריט, בתוך איזשהו מקום, הם לוחשים לנו. אני מרכיב את המשקפיים כי אני לא בטוח, למרות, אני כותב לעצמי את הדפים האלה בפונטים יותר ויותר גדולים, אבל זה איזשהו שיר שאני כל כך אוהב אותו ואני רוצה לקרוא אותו ולראות שאני, אפילו שאת האמת אני זוכר אותו כמעט בעל פה. זה שיר, נקרא לו שיר, כן, הוא מופיע בספר שירים שנקרא קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. באמת הסופר אמן הסיפור הקצר האמריקאי ריימונד קרבר. יש כאלה שמכירים. המבוגרים מאיתנו אולי יותר זוכרים שהיה פעם סרט שקראו לו תמונות קצרות של רוברט אלטמן, שורט קאטס. זה סיפורים של ריימונד קרבר. ריימונד קרבר הוא איש קשה יום שנולד לזוג הורים מהצווארון הכחון, פועלים קשה יום, הרבה אלכוהול ואלימות בבית. ובאופן די טבעי זה גם המשיך להיות העולם שלו. ובד בבד, לצד החיים המאוד לא קלים האלה, הוא גם כתב. כתב סיפורים קצרים, במשך הרבה שנים למגירה. ובחלק האחרון של חייו, אני חושב שזה משהו כמו 15 שנים האחרונות, הוא נפטר לדעתי בן 53, עם סיבוכי כבד מהאלכוהול, למרות שבשנים האחרונות הוא כבר לא היה אלכוהוליסט, הוא גם מאוד התפרסם, וישנם כמה קבצים של סיפורים קצרים שלו, סיפורים קשים, לא קלים לקרוא, אבל עם איזושהי הסתכלות מאוד כמו זנית, כמו חרב של ויפאסנה על החיים, שיש בהם כל כך הרבה חסד עם מצבי חיים לא קלים. וזה נמצא על הכריכה האחורית של ספר שלו שנקרא, תרגם עוזי וייל, שנקרא שירים, שירים של קרבר. נקרא קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה, וככה זה גם מתחיל. קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה, שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות, שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר, והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו עד שהוא מבין, ומתחיל את המסע חזרה אל ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה, ואף אחד לא יכול להבטיח לו שהיא אכן קיימת. אדם כזה נולד לתוך גיהנום, ובהתחלה הוא אינו יודע שזה הגיהנום. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב, ורק אחרי זמן ארוך משהו קורה. איזה רגע של חסד, שבו הוא זוכה לראות, ולו לרגע מהיר ובהיר, את המקום שלו. פיסת גלויה קרועה מן המקום שלו, נאמר, או מישהו משם שחולף על פניו ומחייך. רגע שמשנה את חייו, משום שבבת אחת הוא מבין שאכן יש מקום כזה, שהוא לא חולם, שיש חיים טובים מאלה שהוא חי עכשיו. בואו נשב לרגע או שניים של דממה משותפת.